ברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר. עיזר.
כן, עומר.
אתה מכיר את השלב הזה? לפני שאתה יוצא לטיול, אתה פורס את כל הציוד שלך למיטה, לרצפה, מתחיל להכניס הכל לתרמיל, מרים אותו, ומבין שהרזת יותר מדי. ואז מגיעה הדילמה של מה להוריד, ואז מתחילה הבעיה. זה קורה לי כל פעם מחדש.
זה עניין, בעיה מורכבת, שמה, אני חושב שהפתרון הכי טוב הוא פשוט לא לפרק את התרמיל, להרוז אותו, לסגור, לדחוף אותו מתחת למיטה כמו שהוא, זה עושה את החיים הרבה יותר קלים. זה קורה לי המון שאני מדריך, כל פעם באמת צריך את כל הציוד עזרה הראשונה הזה, באמת צריך את החבל למסלול הזה, עתיק כל פעם כל כך כבד, שלפעמים, תודה לאל שזה היה לנו הציוד הזה או אחר, אבל בפועל, אם קצת תכנון נכון, אפשר גם את התיקים שלנו כמדריכים להקל בהרבה. שלנו כמדריכים, וגם בטוח של מטיילים ומטיילות. כמה פעמים יצא לנו באמת להוציא מעילים כפולים ומכופלים, אקסטרה שק שינה, ארבע מקלות, כל מיני דברים ש... וואי, למה צריך את כל זה? הרבה פעמים חברות התעופה דואגות שאחד התרמילים לא יגיע לטיול, ואז אותו מטייל או מטיילת חווים איזה יממה קשה, נכון, אבל כולם עוזרים ומביאים ציוד, ובסוף הטיול מסתכם כחוויה משנת חיים, כמה מעט צריך לטיול הבא וכן הלאה. זאת גישה, העניין הזה של מעט ציוד, של ציוד קל, ואני חושב שזו גישה שאנחנו פשוט חייבים לאמץ.
אז לכבוד האימוץ של הגישה הזאת, נמצא איתנו היום אור כהן, חבר, גם מטייל בגישה הזאת של האולטרה לייט, עושה טרקים בשוודיה, רק בשוודיה הוא היה איזה 9 פעמים. אור מראשון לציון, מייבש מזון בזמנו הפנוי, מייצר עכשיו בירה בזמנו הפנוי, הוא הקים את קבוצת הפייסבוק אולטרלייט ישראל, ובכלל, עבורי, הוא היה הראשון שפגשתי עם ניסיון כבר שיש מה ללמוד ממנו, בכל הנוגע לגישה של האולטרלייט. שלום אור.
שלום, נעים להיות פה.
אז אור, אולי בעזרת סיפור על הטיול האחרון שלך למשל, נוכל יותר להבין באמת מה זה הגישה הזו של אולטרלייט. תוכל לספר לנו קצת?
אני הייתי בשוודיה בעצם, בפארק שנקרא סארק. הטיול תוכנן לשבוע של הליכה בלי הצטיידות. למעשה זה פארק פראי, אין שם ביקטות מאוישות בתוך הפארק עצמו. האתגר שם היה לקחת את כל מה שאני צריך, כל הציוד על הגב. בעצם שמדברים על אולטרלייט, אז צריך לקחת כמה שפחות ולהיות כמה שיותר מינימליים, אז זה יותר מאתגר כשהכל צריך להיות איתך. המשקל בסיס של התיק שלי, זאת אומרת, ללא האוכל וללא הגז וללא המים, היה 8.5 קילו. כשמוסיפים את האוכל ואת הגז, הגעתי ל-14 קילו סך הכל. דרך אגב, זה לא כולל מים, כי יש שם מים זורמים בשפע, זה היתרון של האזור הזה. מהצד השני, החיסרון של האזור הזה שמאוד קר שם, גם בקיץ. אז מה שחוסכים על מים בעצם מוציאים על כל מיני מעילים ושכבות לבוש כאלו ואחרות.
מעניין לחשוב עם מישהו שלא מכיר את הגישה, כמה התיק שלו היה שוקל באותו טרק, אם לך זה שקל 14 קילו, אז אני לא רוצה לחשוב אם היו מגיעים ל-20 קילו ויותר. בכל מקרה, טיילות אולטרלייט, לדעתי אין לזה אפילו הגדרה בעברית, אבל זו כן קהילה וכן נושא שמתחיל להיות יותר נוכח בישראל. איך אני בכלל מגדיר את עצמי כאולטרלייסט? מה זה בעצם אומר?
התלבטתי הרבה איך לקרוא לקבוצה, גם כי אולטרלייט בארץ מתייחס גם למטוסי אולטרלייט, אבל לא מצאתי לזה ממש קהילות מקבילות, אז החלטתי שהשם אולטרלייט הוא בסדר גם בעברית, וגם כי אין לזה שם בעברית, והזיהוי למי שמכיר את זה, ממקורות זרים. בעצם אולטרלייט זה איזשהו שילוב בין מינימליזם לטכנולוגיה. מינימליזם זה לקחת ציוד שהוא פחות פנסי ולא לקחת מה שלא צריך, וציוד יותר קל זה למעשה איזשהו סיר שעשוי מטיטניום, זה יכול להיות גם בבדים עצמם, יש חומרים שהם הרבה יותר קלים, שהרבה יותר חזקים, ואז אפשר לעשות חומר שיותר דק, והשילוב של שני הדברים האלו מייצרים בעצם את האולטרלייט.
יפה, מינימליזם וטכנולוגיה. תכף אף פעם לא חשבתי על זה בגישה הזאת. איך מתחילים? זה עניין של מידע, זה עניין של ציוד, איך זה מתחיל?
אז ההצעה שלי זה להתחיל מדברים שאתם בכל מקרה רוצים לקנות. אם יש לכם למשל אוהל שהוא ישן, ואתם אומרים אוקיי אני רוצה לקנות עכשיו אוהל חדש, ומה אני הולך לקנות? אז אם אתם אמרתם אוקיי עד עכשיו קניתי אוהל לשלושה אנשים לטיול של זוג כדי שיהיה יותר מרווח, אז אולי אני באמת יכול לקנות אוהל לזוג, אפילו לא אולטרלייט, אבל קצת להצטמצם, קצת להיות יותר מחושב בדברים שקונים, גם בדגש על המשקל. אני חושב שאולי הטיפ הזהב שלי, זה להתחיל מתיק אולטרלייט קצת יותר קטן, כדי בעצם להכריח את עצמך לארוז פחות. ברגע שהתיק, שאתה רואה שהציוד לא נכנס, אתה מתחיל לשאול את עצמך מה אני לוקח. ועל הדרך אתה גם מוריד ציוד מהתיק, ואתה גם מוריד את המשקל של התיק, אם אתה קונה תיק אולטרלייט.
תכלס פתרון פשוט, פשוט לקנות תיק קטן יותר. זהו, ואז אין לך ברירה. זה התיק שלך, ותכניס אליו מה שאתה יכול. מה היתרונות של גישה כזאת?
כמובן שחוסכים משקל, זה היתרון העיקרי, אבל יש פה איזשהו יתרון שהוא יותר מנטלי. כשאתה עובר לציוד שאתה באמת צריך אותו, אתה מרגיש הרבה יותר בטוח בעצמך, אתה גם משקיע יותר זמן בשיקול הזה. היום כשאתה הולך לקנות ציוד, אם אתה לא חושב על המשקל, אז אתה תקנה משהו שאתה לא צריך, אתה תקנה משהו לא הכי מתאים לך. אני חושב שזה שאנשים שמגיעים לחנויות ציוד היום, הם שואלים מה יתאים לי, ולפעמים קצת קר לי, ולפעמים קצת זה, אז אומרים, טוב, אז תיקחו עוד מעיל, אז תקנו את המעיל קצת יותר גדול ויותר קשוח. זה לא הגישה הנכונה, צריך לקנות משהו שהוא מתאים. זה היתרון הגדול פה.
לגמרי. אני חושב שגם באמת, הרבה פעמים אני מוצא את עצמי אומר למטיילים, שציוד טוב זה גם ציוד שהוא מאוד ורסטילי. זאת אומרת שהוא יכול להתאים למגוון של תנאי שטח, למגוון של טיולים, וזה חלק מהמאפיינים שלו. תגיד, לטייל בצורה כלילה כל כך, זה משפיע גם בצורה עקיפה על הסביבה?
זה מאוד תלוי איך מסתכלים על זה. אני חושב שמי שמגיע לטייל אולטרלייט, זה בדרך כלל מי שעבר כמה רמות של ציוד, ואתה מרגיש שבאיזשהו שלב שאין לך ממש מה לשפר. היופי בזה שהגישה הזו, היא בסופו של דבר תביא אותך באמת לחפש את הציוד הנכון, ותביא אותך גם להסתפק בציוד מאוד מסוים, ואתה תפסיק לקנות דברים שהם מיותרים. גם בטווח הארוך זה יהיה לך יותר זול ויותר פשוט, וגם מבחינת הסביבה אתה תקנה פחות דברים מיותרים שיהפכו לזבל אחר כך.
אני חושב שבאמת מה שאמרת פה, ששוב, לתכנן ולדעת מה לקנות. אז נכון, אולי לפעמים בדרך אנחנו עוברים מוצר אחד או שניים, ולוקח זמן באבולוציה לגלות את זה, אבל ברגע שהבנו מה הדבר הנכון, פשוט להישאר איתו. לא להמשיך עוד ועוד ועוד.
חבר'ה, אני גם אהיה זקן רגע, ואומנם אני בן 33, אבל לאורך זמן אני גם מרגיש את זה, גם בריאותית, אין מה לעשות. זה גם יתרון לטווח הארוך, אנחנו מקלים על עצמנו, במיוחד אם אנחנו מדריכי טיולים, ומדריכי טיולים רגליים מזר, אז בסופו של דבר מרגישים את זה על הגוף, אנחנו מטיילים קל, פחות כואב לנו.
ליומולדת 34 אני אקנה לך 4 גלגלי טניס, 4 כדורי טניס שתוכל לשים למטה על ההליכון, שתוכל להדריך כמו שצריך.
בוא אני חדש לך, יש לי כבר. כן, אור.
זה מעניין אולי מכיוון אחר, כי זה מאפשר לך גם לסחוב יותר ציוד לפעמים. למעשה התחום של האולטרלייט הוא התחיל ממטיילי אקספדישן, שהיו צריכים לקחת המון ציוד, ושם היו צריכים לחסוך במשקל.
אנחנו יודעים שזה ציוד נורא יקר, אתה הזכרת את הטכנולוגיה, אמנם כן עכשיו דיברת על שההוצאה היא לטווח ארוך יותר זולה, תן לנו דוגמה.
סוללות ניתנות, אנשים הרבה פעמים שואלים על סוללה ניתנת מול תא סולארי. אז תא סולארי עונה מחזיק לנו להרבה יותר זמן, אבל ברוב הטיולים הוא לא שימושי יותר מסוללה ניתנת. תלוי כמובן מה אתם עושים עם הטלפון, מי שמנווט עם הטלפון זה סיפור אחר, אבל אולי בהקשר הזה אני אגיד שיש דברים שהם, הם רב שימושיים, שתשתמש בהם גם מחוץ לטיולים.
אני רוצה רגע להתייחס למה שאמרת, מכיוון אחר. אתם יודעים איך פאנלים סולאריים נכנסו לעולם של טיולים רגליים, שאנחנו רואים אנשים עם פאנלים סולאריים על התיק וכאלה? מרשת של חנויות טיולים בארצות הברית, נורא מוכרת, בשם ריי, זה קואופרטיב, בכלל, גישה מעניינת לציוד, שבחלק של הקמפינג שלהם, זאת אומרת של טיולים שאנחנו מקימים בהם מאהל באיזשהו פארק, ואז יוצאים יום לפה, יום לשם, הם שמו באמת פאנלים סולאריים, שאם שמתם לב, הפאנלים הסולאריים הראשונים, עוד פעם, אלה של לפני 6 או 7 שנים, שהתחום הזה סוף סוף נכנס לטיולים, היה להם טבעות כאלה בצדדים, שהם בדיוק התאימו לאוהל של ריי, שיועד לטיולי קמפינג כאלה, יעני לטיולים של אוברנייט, באיזשהו פארק כזה או אחר. מטיילים שמטיילים ברגל, לקחו את הפאנל הזה, ושמו לב שבעצם הלולאות האלה בצדים מתאימות בדיוק גם לאחד התרמילים של ריי. זה היה לגמרי מקרי, זה לא היה משהו שיועד גם להיות, ועם הזמן פשוט ראית זליגה, ראיתם זליגה של הפאנלים הסולריים גם לעולם של הטיולים הרגליים. והיום אנחנו רואים כבר שיווק של פאנלים סולריים גם לטיולים רגליים, שאני חייב לציין, גם אני יש לי פאנל סולרי, זה לא דבר כל כך יעיל לסדר את זה עם הזווית של השמש והטעינה נופלת וכן הלאה, ולפעמים זה מרגיש לי כאילו אנחנו כצרכנים של ציוד טיולים צריכים עוד יותר להתמקד, כי גם החברות עצמם כבר לא עושות לנו חיים יותר מדי קלים. אנחנו רואים את זה בחנויות טיולים בארץ, נגיד שהרבה מאוד מהציוד שיש בחנות טיולים בארץ מיועד לחיילים, נעליים כבדות וכל מיני שפצורים כאלו אחרים, אנחנו פשוט רואים זליגה של הדברים האלה לתוך עולם הטיולים הרגליים, וזה שוב מחזיר אותי להתחלה, לדעת מה אנחנו רוצים, לדעת מה אנחנו צריכים בעיקר, להתמקד בזה, ואז אנחנו קונים פחות ויותר חסכוניים, פשוט מהבחינה של אנחנו יכולים את הפחות הזה להשקיע בציוד יותר יקר, יותר קל, וגם ליהנות ממנו להרבה יותר זמן.
אני רוצה לעשות לך איזה פולו-אפ למה שאמרת, כי באמת הגישה של החיילים בחנויות טיולים זה נכון, אבל מניסיוני כמוכר בחנות טיולים לא מעט זמן, הגישה של ציוד יותר קל בהחלט נכנסה, רואים לא מעט מבחר, אבל זה מאוד יקר, מוצ'ה קארו, אמיגו, ולישראלים בגלל שהתפיסה היא אולי אני קונה עכשיו משהו חד פעמי וזהו ולא אשתמש בו, הרבה פעמים הציוד הקל שישרת אותי גם לאורך זמן הוא יקר לי מדי, אבל אם אני חושב באמת לטווח ארוך זה משהו שאולי כן שווה להשקיע בו.
אתה יכול לתת לנו דוגמאות לשימוש מקורי בציוד טיולים, טיפים מעולם האולטרלייט שאולי גם נוכל ליישם אנחנו בטיולים שלנו?
אז הדוגמה הקלאסית זה מקלות הליכה שמשמשים כמקלות תמיכה לאוהל, במקום המוטות המעוגלים האלו של האוהל משתמשים בעצם במקלות הליכה, שני מקלות הליכה לאוהל. כשאנחנו מסתכלים על הטיפ הזה זה להשתמש בציוד בצורה רב פעמית, זאת אומרת להשתמש במקלות גם להליכה וכשלא הולכים איתם משתמשים הם כתמיכה לאוהל.
מה שאני אוהב כאן זה את העניין של המחשבה, להכפיל שימושים. למשל, דיברנו קודם בשיחת הכנה לקראת ההקלטה על הקווילט, שק שינה, שבעצם כל השכבה למטה אין בו פוך. היא גם ככה נמאכת על המזרון ולא צריך אותה, אז אפשר לחסוך גם את המשקל וגם את הפוך עצמו כמובן. זה הכל עניין של באמת היכרות ותכנון.
וזה רק מביא אותי לשאלה אחרת, הרי דיברנו הרבה על ציוד, אבל הגישה של אולטרלייט, האם היא נכונה גם למזון ואוכל? קופסאות שימורים זה האויב כזה של מישהו רואה את עצמו מיישם את גישת האולטרלייט?
אני חושב שהבעיה היא לא הקופסה עצמה, דווקא הנוזלים שיש בדרך כלל בקופסאות שימורים. לא ראיתי קופסת שימורים בלי נוזלים אי פעם. בלי קשר לאולטרלייט, הכי קל זה להחליף את האוכל, כי זה משהו שתמיד מתקלה, לעבור לאוכל יבש. יש מנות מיובשות, מנה חמה זה דוגמה טובה לזה, אבל יש גם מנות קצת יותר מעניינות ממנה חמה, מנות עם בשר או עם קטניות למי שלא אוכל בשר, והחיסכון של המים במנה, של נוזלים במנה, זה חיסכון של המון משקל. עכשיו חצי מהמשקל הולך על מים, בין מנות מיובשות למנות רגילות.
אני חושב ששוב, הגישה שחוזרת עצמה זה הרב שימושיות. דיברת קודם על סיר כמו כוס, אנחנו יכולים בכל בקבוק שאנחנו שותים בו במהלך היום, לעשות בקבוק חם ללילה, כאילו אין איזה סוף בגישה הזו, ואני לוקח את זה גם למקום של המזון, להוריד את המים מהמזון, זה גם סוג של רב שימושיות, כי המים שאני שותה, זה גם המים של המזון שלי, ואז שאני מכפיל עוד ועוד ועוד, אני בעצם מוריד עוד ועוד משקל. היום מזון מיובש מהקפאה, כבר אפשר למצוא בכל חנות טיולים בעולם, בארץ זה גם כבר לאט לאט נכנס, עוד יש איזה מחיר, אבל שוב, לאט לאט, אני מאמין, ניכנס לשימוש יותר נרחב, ונוכל גם לראות יותר יצרנים ישראלים, וגישה יותר חסכונית גם בתחום הזה. אני רוצה לשאול אותך לגבי קבוצת הפייסבוק שפתחת, כי בעצם מה המשמעות שלה כעבורך כמטייל, למה יש צורך בכזאת תמיכה קהילתית בעצם בעולם האולטרלייט? יש פה חיבור שאולי לא היינו מצפים לו, בין קהילה של פייסבוק לגבי טיולים שכאלה.
זה נכון שקשה יותר לראות את החיבור הזה בין פייסבוק לקהילה של טיולים שמתעסקת בלצאת מהפייסבוק, אבל יש התעסקות הרבה בציוד, וזה איזשהו מקום לאנשים גם לשאול וגם לקרוא ולהתעניין, אחד הדברים שעשיתי זה, היה לי מאוד חשוב שהקבוצה הזאת תהיה פומבית, כדי שמישהו מגיב שם, זה יופיע לחבר שלו על הוול בפייסבוק, ויראה וישאל מה זה, כי אני באמת רוצה לפרסם ולהכיר לאנשים את התחום הזה, אני חושב שזה מאוד משמח אותי לראות שאנשים מכירים את זה, ודיברת פה, אני חושב, על יצרנים, אז אני מאוד הייתי רוצה שיהיו עוד יצרנים, אני גם מאוד שמח שיש אנשים שמייצרים בעצמם ציוד, היה לא מזמן בחור שתפר לעצמו קווילט, את אותו שק שינה פתוח שדיברנו עליו, יש ציוד שמאוד קל, ברגע שאתה מבין שאתה לא צריך יותר מדי, אז מאוד קל לך לייצר לעצמך ציוד, במקום תיק מאוד מפונפן עם איזושהי, עם איזשהו פטנט לבגדים, אז אתה יכול לקחת בעצם חתיכה של בד קל, אתה יכול לקנות את זה מ-eBay, ולייצר ממנו את התיק הזה.
מגניב, אני לקחתי בינתיים לקנות תיק קטן יותר מראש, לחפש שק שינה שתכלס לא צריך את החלק התחתון שלו, כי גם ככה הוא נמח, ולהוציא את כל המים מהמזון. כבר שלושה דברים, שאם אני מיישם אותם, יש מצב חסכתי כמה קילוגרמים.
את השק שינה הישן שלי חתכתי לחצי, ברסינות אני עכשיו מדבר, ושמתי גומי סביב המותניים, ומין שלייקס כאלה, ועם זה אני מטפס, כי בעצם יש לי מילפוך, ואני לא הולך להוריד אותו בלילה. אז אני שם בעצם רק לרגליים, זה חיים הרבה יותר קלים מהבחינה הזאת.
אז הגענו לפינה אחת לפני האחרונה שלנו, בכל פודקאסט, פינת הכמה עולה. ואני רוצה לשאול אותך אור, כמה עולה תרמיל ממוצע שבאמת מוכוון לגישה הזאת של האולטרלייט?
המחירים יכולים להגיע למחירים פסיכיים. בעצם אמרת שראית בחנויות טיולים שיש כבר ציוד יותר קל, אבל למעשה זה ציוד יותר יקר. אז בעצם הבעיה היום זה שבגלל שהציוד הזה פחות נפוץ, אז מי שרוצה לחסוך חייב לחסוך בעצם ולקנות ציוד יותר כבד. הציוד היותר זול, יש יצרנים סינים שכבר נכנסים לסצנה הזו, אם קונים מהאינטרנט יכול, ציוד אולטרלייט יכול לעלות יותר מלקנות ציוד יותר כבד בארץ. אז זה מאוד תלוי בכמה חנויות יאמצו את הגישה הזו, וכמה אנשים ירצו בעצם לקנות טיול כזה. הייתי אומר שזה עולה, שאם רוצים לעשות איזשהו ממוצע, אז ציוד שווה ערך שהוא יותר קל, יעלה פי 1.3 כזה, יהיה קצת יותר יקר, אבל הרף העליון לדעתי הוא קצת יותר גבוה, כי מדובר בחומרים הרבה יותר מתקדמים, אז אפשר להגיע לקנות אוהל ב-800 דולר, במקום אוהל 300 דולר, 400 דולר, שהוא יותר כבד, אבל עדיין יחסית מתקדם, אבל גם פה אפשר לחסוך, גם בציוד הזה אפשר לחסוך, כמו שאמרתי, החיסכון הוא בעיקר בכמות של הציוד, ופחות במחיר, אבל גם במחיר אפשר לחסוך היום.
אז בוא אומר, אני אעשה לך חיים קלים, שאל אותי כמה עולה?
כמה עולה?
הרבה. אבל ברצינות רגע, הטיולים עצמם עולים המון כסף, בלי שום פרופורציה לציוד שאנחנו לוקחים. למה שפשוט לא נקנה פעם אחת ציוד טוב לקראת הטיולים האלה, שישמש אותנו עוד הרבה שנים אחרי זה?
אבל אולי הפודקאסט הזה יהיה התחלה לאימוץ הגישה, ואולי ככה נשנה פה את הווייב, כמו שאור עשה עם הקבוצת פייסבוק, שנראה לי זה התחיל איזשהו תנועה מגניבה כזאת, לכל הכיוון הזה והרעיון הזה. ענית לי גם על אוהל, אז אני קפוץ ישר לפינה הבאה, שזאת פינת הציטוט. ויש לך משהו מהעולם הזה, שאתה רוצה לצטט לנו?
יש משהו שחבר טוב שמנהל איתי את הקבוצה אמר, בחור בשם איתי, זה אומר שאתה אורז את הפחדים שלך בתיק. זה אומר שכשמישהי אמרת מביאה שלושה מעילים, אז היא בעצם לוקחת שלושה מעילים, כי היא מפחדת שאחד לא יספיק וששניים לא יספיקו. אז בהקשר הזה, האולטרלייט הוא מאוד מתאים למטלים שהם יותר מנוסים, או למטלים שמתחילים להיות מנוסים. כי ברגע שאתה מבין מה אתה צריך ואתה פחות מפחד, הרבה יותר קל לך לקחת פחות. ולהפך, גם יש משהו בזה שאתה מתכנן בעצם ולוקח רק מה שאתה צריך, שגורם לך אחר כך לא לפחד בטיול ממה יקרה ומה יהיה, כי אתה יודע שלקחת בדיוק את מה שמתאים לטיול.
סחתן עליך. חברים, תודה רבה, אנחנו סיימנו בעצם. אני רוצה לסכם ולהגיד שהדבר שאני לומד מהפרק הזה, זה בעיקר גישה. דבר ראשון באמת פשוט לתכנן, לדעת מה אני צריך ולקחת רק את זה, לקחת דברים טובים כדי שנוכל באמת לסמוך עליהם, ובדרך הזו פשוט לקנות פחות, ופחות שאני קונה לקנות ציוד טוב, ופשוט להישאר איתו שנים. ככה גם המערכת יחסים שלנו עם הציוד בנויה על אמון, אנחנו סומכים עליו, ואנחנו לא צריכים לפחד, אנחנו לא צריכים לדאוג ממנו, זה עושה לנו טיול שהוא קל גם בראש, לא רק בתיק, לדעתי. אז שוב תודה רבה, וניפגש בפרק הבא. אנחנו מזכירים, הירשמו כמנויים, דרגו אותנו באפל פודקאסט, ייכנסו לקבוצת הפייסבוק, גם של אור אולטרלייט, ואנחנו נשים איזה לינק למטה בדף הפרק, וגם של קבוצת המעיין. אנחנו קוראים ליצרנים ישראלים, תייצרו ציוד טיולים טוב וקל, ובזאת נסיים.